שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ כרגיל. סמי, פייסבוק רוצה לשנות את השם שלה. אולי אנחנו נמתג את מחדש גם את הפודקאסט הזה?
כן, אז קודם כל שווה לחשוב על זה, אבל השאלה, למה היא רוצה למתג את עצמו מחדש? למה היא רוצה לשנות את השם? השם הזה כבר, יש לו יותר ערכים שליליים מערכים חיוביים, או במסגרת מה שנקרא ריאנון וכו'.
אני לא יודע, זה באמת מוזר, אתה יודע, זה שם הכי גנרי שיכול להיות אולי כבר בעולם, 3 מיליארד משתמשים, חלק אומרים פייס, חלק אומרים פייסבוק, חלק אומרים
פייסוש,
חלק, טוב, יש גם אינסטה, זה שייך לפייסבוק.
ואינסטוש. השאלה אם זה מתחיל לצבור השם הזה קצת ערכים נגטיביים כאלה של אנשים אומרים פייסבוק, כן, מפלצת ורוע ופייק ניוז ו... whatever, והם רוצים איזה שם ככה יותר נקי. אגב, גם גוגל בזמנו בעצם עשתה את זה, נכון? אבל לא לחברה האם יותר?
כן, היא לא שינתה, זה פשוט עניין תאגידי שהחברה האם נקראת אלפאבט, כי הם ארזו את זה בתוך חברת החזקות, אבל המוצר עדיין נקרא גוגל, אתה יודע, זה מחזיר קצת את העניין להתחלה הראשונית. אנחנו למדנו את הדברים האלה של פייסבוק, אנחנו למדנו את הדברים האלה בעיקר מהסרט הרשת החברתית שעלה לאקרנים לפני מספר שנים, על הימים הראשונים של מרק צוקרברג ושל פייסבוק. אם אתה זוכר, בעצם הכניסה שלו לתחום הייתה בזה שהוא פרץ לספר התלמידים, למעשה ספר התלמידות של הקולג' שלו בהרווארד. זה היה השם של החברה, ואז הוא הסתבך, מכיוון שמה הוא עשה עם התמונות האלה? הוא עשה איזשהו משחק שבו היו מראים תמונות של שתי נשים, תלמידות, סטודנטיות, והסטודנטים האחרים היו צריכים להגיד כן או לא, מתאימה, לא מתאימה, יפה, לא יפה וכן הלאה. הוא נהנש על העניין הזה. זה לא פעם ראשונה שהוא עושה כל מיני התחכמויות גדולות, ואז הוא גם שינה את זה. זה היה בהתחלה פייסבוק, אחרי זה פייסבוק וכל מיני...
אני טועה, אגב, אם אתה רוצה לשנות שם של חברה כזו שיש לה 3 מיליארד משתמשים, ואתה רוצה להגיד, אוקיי, התכוונתי, כשיצא לנו הדרך, התכוונתי למשהו מסוים, זה נהיה דבר אחר, ואחרי יש לי איזה כל מיני ערכים אולי קצת שליליים. אז מה הייתי עושה? אז אין לי איזה הימור על איזה שם ילכו, אבל נשמע שהוא יעדיף ללכת על עולמות המשפחה, חברים, דברים שאנחנו אוהבים והם קרובים אלינו, כדי לחדד את ההיבט הזה בחיינו. כלומר שפייסבוק עוזר לנו לחזק קשרים חברתיים ומשפחתיים, ולא את כל הדברים האחרים שהוא עושה לנו ומעולה לנו, אם זה פייק ניוז,
השמצות וכו'. ככל שהסיפור הזה נכון, ואנחנו לא בטוחים בזה לחלוטין, זה פורסם בארצות הברית על ידי אחד מהאתרים הפחות ידועים, אבל אם זה באמת נכון, אתה יודע מה? זה יוכיח דבר אחד. זה יוכיח שהם מרגישים כל כך חזקים במונופול שלהם, שלא מפריע להם להחליף את השם. תחשוב כמה...
או להפך, שמרגישים שהמותג הזה כל כך מאוים, שהגיע הזמן לעשות איתו משהו.
תחשוב שלמישהו יש מותג חזק בשוק, והוא מרשה לעצמו להחליף אותו סתם ככה, ולא לאבד לקוחות בדרך. הם כנראה יודעים שהם שולטים בעולם anyway, ורוב המשתמשים יהיו אדישים לשינוי של השם.
וגם לא יאמצו אותו.
הם לא יצטרכו לעשות שום דבר, פשוט יוחלף שם העניין. האם זה יועיל במשהו למאבק שיש להם, שכבר הפך למאבק של החברה ושל מנכ"ל החברה ובעל השליטה בחברה מרק צוקרברג בעצם בשלטון, כי זה כבר לא רק העניין הציבורי, יש כבר תביעות שמתנהלות נגד פייסבוק, גם ברמת המדינה וגם ברמת המדינות השונות שבתוך ארצות הברית, וגם בין כמה וכמה מוסדות משפטיים שם. זאת אומרת, זה כבר קורה, ולמעשה זה הסיפור המרכזי של כל המאבק בפלטפורמה,
ומאבק
במונופולים בכלל.
כן, אבל יכול להיות, איתן, שיש פה איזה מסר גם שבא ואומר, תראו, אתם חושבים שאנחנו משהו אחד, אנחנו אומרים לכם שאנחנו משהו אחר, אנחנו גם אומרים לכם שאנחנו יודעים להשתנות, שאנחנו יודעים לתקן, אנחנו יודעים להפנים את הביקורת שלכם אלינו, ותראו, אנחנו אפילו מוכנים להחליף את השם שלנו כחלק מאותה הפנמה של הביקורת עלינו. אז כרגע זה שתי גישות, ועד שהם לא יעשו את המהלך,
לא, אנחנו לא נדע, אבל אני מוכן לאמר על עוד דבר אחד. הם השתמשו במילה תקשורת איכשהו, זאת אומרת קומוניקיישן, הם מאוד רוצים להיות חברת תקשורת, הם רוצים להיות בזק, הם לא רוצים להיות איתו. כן. זה מה שמסבך אותם כל הזמן.
הם יכולים לקחת את הסיסמה של, נדמה לי שזה היה של נוקיה, Connecting People?
אני יכול לקחת את הסיסמה של דואר ישראל, אתה יודע, זה גם כן, כן.
הצבי. לא, נדבר על דואר ישראל.
תכף נדבר עליהם.
נדבר עליהם. תשמע, אתמול פורסם בחדשות 11 שהרמטכ"ל אביב כוכבי מתכוון להוציא ספר, תוך כדי הכהונה שלו כרמטכ"ל, הוא פנה לוועדת שרים שאמורה לאשר את פרסום כתבי היד האלה, ועד כמה שאני מבין מהדברים של, של דובר צהל היום, רן כוכבי, שדיבר ברדיו, זה ספר על מנהיגות, שכנראה יש שם אסופת נאומים שנאמרו במהלך השנים, ואולי גם דברים עדכניים יותר, ואיכשהו ההרצאה הזו של הספר, תוך כדי כהונה, עוררה הרבה מאוד דיון ברשתות חברתיות, אפרופו פייסבוק, קודם כל דיון פרקטי בשאלה, איפה יש לו זמן בכלל לפתור ספרים תוך כדי?
בדיוק.
אבל הדיון השני הוא, תשמע, כולנו יודעים שכשמוציאים ספר, אתה צריך ללוות אותו עם איזה מסע יחסי ציבור, ואתה רוצה שאנשים יקנו, ואתה צריך להפציץ בפרסומים בכל מיני מקומות, כדי שאנשים יתחברו לדבר הזה.
ואיך עושים את זה נכון אצל עמית סגל, למשל?
זהו, בסדר, עמית סגל, אז הוא עיתונאי, אז הוא עושה את זה.
לא, בסדר.
אבל הרמטכ"ל, אתה לא מצפה שתוך כדי שהכהונה שלו, הוא יעשה קמפיין ויתחיל לקדם את הספר שלו. זה לא הולם, זה לא מתאים.
למה לא? אפשר השבעה של טירונים בכותל שמקבלים את ספר התורה, לקבל עוד פמפלט קטן.
אוקיי, אז יש הבדל בין לקבל...
ספר המנהיגות.
לא, אז יש הבדל בין לקבל את זה כמתנה, ובין שמישהו יקנה את זה. אז אני מניח שהרמטכ"ל לא יעשה תרגילים שהצבא יקנה ממנו את הספרים, ואני חושב שהוא יתזהר מאוד מלהיכנס למוקשים אתיים כאלה ואחרים. אבל אני שואל את השאלה, אוקיי, נגיד שבכל זאת הספר הזה נמכר, והוא מיועד לחיילים ולאנשי קבע, נשמע שצריך לפתור קצת הבעיה, לא? עם זה שחיילי הסדיר לא קיבלו תוספת שכר, איך הם יכולים לרשות את עצמם לקנות ספר במצב הזה?
אז יכול להיות
אבל
שזה...
אבל לעומת זאת, אנשי הקבע, שהפנסיה שלהם מוסדרה, אז אני חושב שהם קהל יעד שיש לו כוח קנייה קצת יותר גדול.
אז אולי באמת הספר הזה יהיה, השם שלו יהיה מנהיגות וכותרת משנה, כי יש כותרות משנה בספרים כאלה, זה יהיה סיפורו של יושב ראש ועד עובדים מצטיין.
אוקיי.
כי לפחות לגבי העובדים של, של הצבא, אלה שעובדים בקבע, האיש סיפק את הסחורה לאורך, לאורך כל הדרך.
סיפק הוא, והאמת שזה מערכת שלמה שיודעת לספק את הסחורה לאנשיה, וזה רק הוא, גם בני גנץ כמובן שעשה את העבודה.
כמה לדעתך זה בעצם איזשהו יריית פתיחה למסע בדרך לפוליטיקה? כי מי שמדבר על מנהיגות, אז לא מתכוון אחר כך, פחות מתכוון אחר כך להקים סטארט-אפ יותר... ללכת לארגונים גדולים עוד יותר.
אז תראה, אז לפני שנה, תוך כדי מגפת הקורונה, כשעוד לא היה ברור לאן אנחנו הולכים, בא איזה פוליטיקאי צעיר בלי הרבה מאוד מנדטים, וכתב ספר, כך מנצחים מגפה. אני לא יודע על מה הוא זמם, אבל האיש הזה הוא היום ראש ממשלת ישראל. אז לך תדע, מה שמתחיל בספר...
ספר גרוע ודי בסיסי.
יומרני, מגלומני ולא לעניין, למרות שלא קראתי אותו, אני חייב להודות, אבל אתה לא מפרסם ספר כך מנצחים מגיפה, לפני שניצחת אפילו את השלב הראשון שלה. טוב, יש לנו הרבה עניינים היום. נתחיל?
יאללה.
אז שר המשפטים, גדעון סער, לאחר התחלה קצת איטית משהו בתפקיד שלו, הפך לאחרונה לאחד הפוליטיקאים היותר פעילים, והשבוע הוא הפיץ את חומר הנפץ, תזכיר החוק, שנועד למנוע הטלת הרכבת ממשלה על מי שהוגש נגדו כתב אישום פלילי. וברור שזה כמובן קשור לרקע של ההתנהלות של בנימין נתניהו כראש ממשלה תחת כתב אישום, וכל מה שזה גרר אחריו, שזה ארבע מערכות בחירות וכל הג'אז הזה. אבל אם התקווה של מי שניסח את התזכיר הזה היה למנוע מראש ממשלה לכהן תחת כתבי אישום לחולל נזק, החוק הזה, כך אומר הפרשן שלנו, דוקטור עידו באום, פשוט רק יעלה את עוצמת ההתקפה ואת מאמצי ההישרדות של נתניהו, ולא יפתור באמת את הבעיה. אנחנו נדבר עם עידו והוא יסביר מדוע.
דיברנו על תקשורת ודיברנו על מיתוג, והנה מותג שהולך ומאבד נקודות כל הזמן, וכבר לא נשאר לו הרבה, דואר ישראל. אז דואר ישראל, ואת זה כבר יודע כמעט כל אזרח במדינה, פשוט לא מתפקד. ולא רק שהחבילות לא תמיד מגיעות, ויש תורים ענקיים בנקודות החלוקה, התאגיד הזה, דואר ישראל, הפסיד בשנה שעברה 650 מיליון שקלים. אז מה עושים? באוצר שוקלים להיפטר ממנו לחלוטין, ולמכור 100% ממנו בהפרטה למשקיעים פרטיים. האם זה יקרה? מתי זה יקרה? אילו שינויים תידרש המדינה לבצע במעמד המונופוליסטי של הדואר, במידה וזה יקרה? נתי טוקר, כתב המקרו והאוצר שלנו, יהיה ויפרט.
אז זהו, אנחנו נדבר גם על ההייטק, וכל מי שעוסק בהייטק ובשוק ההון יודע שמחירי המניות ושווי החברות של חברות הטכנולוגיה הם הגבוהים אי פעם, וכולם ככה קצת נזרים מהשימוש במילה בועה, כי זה פשוט, זה לא טוב לעסקים, אף אחד לא רוצה שזה דבר הזה יתפוצץ, שהחגיגה הזאת ייגמר. אבל מדי פעם יש מי שמוכן ולעמוד ולצעוק שהמלך הוא עירום, ואתמול עשו את זה שניים מבחירי תעשיית הסייבר הישראלית וההייטק, גיל שווד שהוא מנכ"ל צ'קפוינט, ושלמה קרמר אחד ממייסדי צ'קפוינט שהוא משקיע בחברות בענף. אז עמרי זרחוביץ' הוא כתב ההייטק שלנו, יהיה איתנו, ואנחנו נבין האם התעוזה הזו להגיד בועה בדרך, מבשרת את סופה של הבועה. יאללה, מתחילים.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן, זה סמי.
הלאה. הפרשן המשפטי שלנו, כמובן, שר המשפטים גדעון סער, הגיש את התזכיר של החוק, הפצצה, שהוא בעצם מדבר עליה עוד מלפני הבחירות האחרונות. החוק שיאסור על הרכבת ממשלה, על ידי מי שהוגש נגדו כתב אישום פלילי. אז לפני שניכנס בדיוק למשמעות ולדקויות של התזכיר כפי שהוא נוסח, תגיד לנו את הדבר שכולם רוצים לדעת, האם זה יהיה תקף לנתניהו או לא?
אם החוק הזה ירוץ מהר וגדעון סער הבטיח להריץ אותו כבר במושב הכנסת הנוכחי ויאושר, אז בניסוח הנוכחי שלו, כמו שהוא מנוסח כרגע, כן. כלומר, נאשם בפלילים בסטנדרט של כתב האישום של ראש הממשלה נתניהו, לא יוכל להרכיב ממשלה אם החוק הזה ייכנס לתוקף.
כן, אבל תגיד, כל הזמן כשיש את הדיון על החקיקה הזו, מצביעים על שתי בעיות בסיסיות בחקיקה, שלא ראוי ולא יאה לחוקק חוק שהוא פרסונלי וחוק שהוא רטרואקטיבי. החוק הזה, אי אפשר להגיד שהוא לא פרסונלי.
תשמע, לא כתוב עליו חוק נתניהו. זה חוק שכשקוראים את התזכיר שלו, זה תיקון לחוק יסוד הממשלה. זה חוק שנועד להתמודד עם בעיה, וזה שאין הסדרה של הנושא הזה של ראש ממשלה שנאשם בפלילים. יש את ההסדרה הזאת לגבי שרים, יש את ההסדרה הזאת לגבי ראשי ערים. אז עכשיו רוצים להשלים את ההסדרה לראש ממשלה.
רגע, אבל למה אתה אומר אין הסדרה? יש הסדרה, המצב הקיים מאפשר לאדם עם כתב אישום להקים ממשלה. אין משהו שמונע את זה, אוסר את זה כרגע.
על פי הפרשנות הנוכחית, כן.
אז עד נטוען, מה שנקרא, שיש הסדרה שעוסקת במצב שבו מוחלט להגיש כתב אישום נגד ראש עיר או ראש רשות מקומי או נגד שר, והנושא של ראש ממשלה לא הוסדר או לא התייחסו אליו. אתה אומר, זה שלא התייחסו זה בכוונה. עכשיו בעצם באה הממשלה ואומר, או הכנסת, או יכולה לבוא ולהגיד, לא, זה משהו שצריך להסדיר אותו בעצם לאחרים, אבל לא יכול להיות ש...
הגישה השנייה היא, לא אלינו על דעתנו שנגיע למצב הזה, ולכן הדבר הזה לא הוסדר עד היום, אבל מי ש... קרה הדבר, ומי שהלכנו לו 4 פעמים למערכות בחירות, ומי שהוקמה ממשלה על ידי אדם עם, ראש, עם 6 מנדטים, כל הדברים האלה הם עיוותים שנוצרו כתוצאה מאותה הגשה של כתבי אישום נגד ראש ממשלה.
נכון, יש גם, כמו שכתב גידי וייץ בימים האחרונים, יש גם איזו תפיסה שהתגבשה במשרד המשפטים, שאף אחד לא ימין שנהיה במצב הזה, אבל מי שהיינו בו, כדאי שנתמודד איתו, ולכן הצעת החוק בעצם מתמודדת עם שתי אפשרויות, שני מצבים, או שני דברים שהם רוצים להשיג. אחד, זה שלא יהיה מצב שבו אדם שמוגש נגדו כתב אישום ימשיך לכהן כראש ממשלה, כתב אישום חמור, תכף נרד לפרטים. הדבר השני זה ההשלכות של הדבר הזה, משום מה שהטריד או מה שנלמד מהשנתיים האחרונות, זה שכאשר יש לראש ממשלה מעל ראשו כתב אישום, יש לזה השלכות על ניהול המדינה, כאלה שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם שוב.
אוקיי, זה מגיע לבגץ, מה בגץ אומר?
אז בגץ מן הסתם מתעכל באחד בטענה של חוק פרסונלי, אני ספק אם באופן שבו מנוסח החוק זאת תהיה בעיה, והחוק הזה הרי עבר את המסננת של הייעוץ המשפטי שיהיה מוכן להגן על זה. דבר שני, הפגיעה בזכות לבחור. פה בעצם בגץ נתניהו בהרכב של 11 שופטים, אחת הסיבות שהוא אפשר את ההטלה של הקמת הממשלה על נתניהו, הוא אמר, יש לציבור זכות לבחור, הציבור הצביע בעד הליכוד בראשות נתניהו, ואי אפשר לשלול את הזכות הזאת, היא זכות מאוד מאוד חשובה, והחוק מנסה להזין, ולכן גם הפרטים של החוק מאוד חשובים, כי החוק לא אומר כל כתב אישום, בכל מצב ימנע מאדם להתבחר, אלא הוא יוצר איזשהו איזון שכנראה שמשרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה מאמינים שהם יוכלו להגן עליו, וכך החוק הזה יצלח את בגץ. להערכתי, מי שקורא את החוק, יש סיכוי טוב שזה יקרה כאן.
העניין הוא שאם באמת החוק יעבור פחות או יותר במתכונת הזו, איך זה ישפיע בעתיד על השיקולים של היועץ המשפטי לממשלה כשהוא יחליט להעמיד לדין פוליטיקאים? כי אם בעצם כל הנושא של קלון והנושא של כן 3 שנים או לא 3 שנים, כלומר העונש המרבי על העבירה שנעברה. הוא יכול להיות שהוא יבוא ויגיד לעצמו, טוב, אני לא רוצה לשים את המועמד הזה במצב שבו הוא לא יוכל להיות ראש ממשלה, ולכן הוא יצטרך להפחית את האישומים או לרקח אותם רק כדי שלא יגידו שאותו יועץ משפטי הממשלה הוא זה שקבע מי יכול להתמודד ומי לא יכול להתמודד.
כן, ומה זה כתב אישום חמור? תגדיר לנו.
אז זהו, אז סמי, אתה צודק, החוק הזה מחזיר את המצב הזה שבו יהיה לחץ אדיר על היועץ המשפטי לממשלה, או אם התפקיד הזה יופרד, אז על פרקליט המדינה, ראש התביעה הכללית, איך שלא יקראו לזה, את הלחץ הפוליטי האדיר שיופעל עליו, כשהוא יתעסק בתיקים של אדם שהוא מועמד לרשות ממשלה.
הוא יצטרך לתפור לו חבילת אישומים שהיא הולמת פחות או יותר את החוק. שוב, אלא אם כן, זה אנס או רוצח.
כן, אז בואו, יש שלושה אלמנטים אם יורדים לפרטים של החוק. אחד, כתב האישום צריך להיות על עבירה של שחומרתה 3 שנים ומעלה. שזה עבירות שאנחנו מכירים, הפרת אמונים, 3 שנים ומעלה, קבלת דבר במרמה, 3 שנים ומעלה, שוחד כבר 10 שנים. כל אלה נכנסות פנימה, אבל זה לא מספיק, צריך גם קלון, שזה רכיב של שיקול דעת. השאלה אם הפרת אמונים היא גם כל כך פגיעה במוסר, שהיא נחשבת קלון, זה משהו שצריך לקבוע אותו, ומי שצריך לקבוע זה מי שכתב את כתב האישום ומכיר את נסיבות העבירה. אז הרבה פעמים היועץ המשפטי לממשלה יצטרך להגיד, גם העבירה היא חמורה, וגם אני חושב שזה פגע מוסרי שיש עמו קלון, ואם הוא יגיד עבירה חמורה אבל אין קלון, או לא ירצה לקבוע קלון, אז החוק הזה לא יפריע למועמד לקבל עליו את הרכבת הממשלה. אז יהיה לחץ גדול על העניין הזה, ויש עוד סעיף מילות, וזה שהמועמד יכול עוד לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא שופט של בית משפט עליון, ולבקש ממנו אוברולינג ליועץ המשפטי לממשלה. כי הקביעה הסופית של הקלון תהיה רק בסוף המשפט. בית המשפט יגיד אם יש קלון או אין קלון. אז יכול להיות שהיועץ יגיד יש קלון, ויושב ראש ועדת הבחירות יגיד לא, אני חושב שאין קלון אחרי שקראתי את כתב האישום, ובית משפט אחרי זה יגיד שיש קלון, ותיווצר כאן אנדרלמוסיה של לחצים מצד מועמדים פוטנציאליים לרשות הממשלה, כדי להבטיח דיאטה, כמו שקוראים לזה, לכתב האישום, לעבירות שהן קלות יותר, או שסוגיית קלון לא תיקבע מהם מראש.
כן, אז בעצם מה שאתה אומר זה שבמנגנון הזה כמעט אי אפשר להתמודד עם פוליטיקאי מאוד חזק, שהוא כבר ראש ממשלה, או שהוא שואף להיות ראש ממשלה, יש לו את הפוטנציאל לבוא ולעשות בלגן משפטי, בלגן פוליטי בשלל דרכים. של חוקים, של מינוי אנשים, של לחצים כאלה ואחרים, ואתה אומר שבגדול, זה פשוט ייקח את הלחצים כמה שלבים קודם, לשלב החקירה ולשלב ההתלבטויות בתוך הפרקליטות של איך לנסח את הכתב האישום וכן הלאה. זאת אומרת, במקום שזה יהיה במשפט עצמו להוכיח את חפותי, זה יהיה בלחצים על איזה סוג של כתב אישום יוגש.
כבר בשלב החקירה, ואנחנו גם ראינו את זה בחקירות נתניהו, את הלחצים על החוקרים, ועל הפרקליטות עוד בשלבים המוקדמים, בשלב החשדות עוד לפני שבכלל היה כתב אישום. ובכלל, תשמע, אדם לא מגיע להיות ראש ממשלה בישראל אם אין לו מוטיבציה והרבה רצון לפעול, ויכולת להפעיל לחצים על אנשים. ואדם שיראה שהאפשרות שלו להיות ראש ממשלה הולכת ומתקרסמת בגלל הסכנה של כתב אישום, יעשה את מה שעשה נתניהו תחת כתב אישום, עוד בשלב המוקדם יותר. אם החוק הזה נועד להשיג את המטרה הזו של הנזקים שגורם פוליטיקאי למערכת כתוצאה מהאיום בכתב האישום, את המטרה הזו ספק אם הוא ישיג.
עצוב. טוב, נחיה ונראה. יש עוד דרך ארוכה עד שהדבר הזה יהפוך לחוק אם בכלל, ותודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם.
שלום לנתי טוקר.
שלום לכם.
כתב המקרו שלנו, אתה כותב הבוקר שאחרי הפסד של 650 מיליון שקלים, המדינה שוקלת הפרטה מלאה של דואר ישראל, ופה אני חייב איזה וידוי קטן, אני עיתונאי כלכלי בסביבות כמעט 30 שנה, לא היו שנים שבהם הממשלה לא שקלה הפרטה של דואר ישראל. מה בכל זאת התחדש הפעם ויגרום לחברה המאוד בעייתית הזאת, בכל זאת לעבור לידיים פרטיות, להיות יותר יעילה, האם זה יקרה?
זהו, אז קרו כמה דברים בשנים האחרונות שכן דווקא, אולי פותחים איזשהו סיבה לאופטימיות שהפעם זה כן יקרה. קודם כל, הממשלת השינוי קוראים לזה, אבל יש לזה משמעות מאוד מאוד רבה ממה שקשור לדור ישראל. כי הסיבה שעד עכשיו דור ישראל נראה כפי שהוא ולא הופרד, זה בגלל לחצים פוליטיים. כולנו יודעים, ממשלות, מפלגות שלטו בדואר, יצרו שם ג'ובים ותפקידים כפלי תפקידים.
כמה עובדים יש שם?
מדובר על 5,000 עובדים כרת, וזה אחרי הפרשה של בערך 1,500 עובדים בשנים האחרונות, אמורה להיות עוד איזה הפרשה של כמה מאות עובדים בשנים.
ארגון גדול.
ארגון ענק.
כמה מהם חברים במרכז הליכוד?
זה נתון שצריך לבדוק, אבל צריך לומר...
הליכוד לא בשלטון בכלל.
זהו.
בסדר, זה מה שחדש.
זהו, אז כל השנים ההם שבהם היה, לא דווקא הליכוד, אלא מפלגה עם מרכז חזק, עם שהיה כוח לחברי המפלגה, אי אפשר היה לקדם שם רפורמות. כרגע, שימו לב שבמפלגות השלטון, המפלגות המרכזיות, אין שם מפלגות שיש כוח לחברי הוועידה, לחברי המפלגה. גם פקידים במשרדי הממשלה אומרים, פה יש לנו רגע הזדמנות לעשות משהו בלי שהפוליטיקאים יפחדו שהם ישלמו את זה בפריימריז או משהו כזה. אז זה סיבה לחשוב שכן, יהיה פה עכשיו מהלך הרבה יותר דרמטי. שתיים, קרה משהו, הדואר כבר רצה להפרטה חלקית, או לפחות נפתח חדר מידע, באו כל מיני יזמים, מוטי בן משה, רמי לוי, אייפקס אפילו בא ורכשה את המסמכים בחדר המידע, ורצה לרכוש 20% מדואר ישראל. זה התהליך שהתחיל ב-2020, אחרי החלטות של ממשלות קודמות, אבל פתאום משהו שם תקוע, למה? כי אין מנכ״ל לרשות החברות, וכי הדואר הפסיד, רשם הפסד מאוד גבוה ב-2020,
אבל תגיד, זה בכלל כדאי לנו שיבוא איזה רמי לוי או מי שזה לא יהיה, ירכוש 20%, עדיין 80% יהיה בבעלות המדינה, וברור לך שכל פעם שיש הסתבכות או חוב, הכיס העמוק זה של המדינה, לא חושב שיזמים ימהרו לבוא ולכסות חובות, למה שמודל כזה יצליח?
זהו, אז 20% הזה היה אמור להיות 20% בשלב ראשון למשקיע, ואחרי זה ההנפקה של 20% לציבור, זה עדיין לא היה אטרקטיבי בגלל שכמו שאתה אומר, הניהול, הזרועות המושכות הניהוליים לא היו בידיים של המשקיע, ולכן זה קצת הרחיק משקיעים. יש שם נדלן מאוד אטרקטיבי, יש שם רשת הפצה שאתה יכול לחבר אם יש לך, אפילו שופרסל דיברה על זה בזמנו לדניאלה רמי לוי, אבל זה לא...
זה גם באמת לא נשמע לי כמו שירות שחייב להיות בבעלות המדינה, כלומר זה לא...
בעניין הזה אני רוצה פה להתערב ולהרער על מה שנראה בשיחה עד כה בתור הנחת מוצא, שהדבר הזה חייב להיות מופרד בדרך כזאת או אחרת. יש שאלה בסיסית, האם השירות הזה של דואר, למרות שיש לו גם חלופות אזרחיות היום, משליחים UPS, אמזון, מה שלא נרצה, לא צריך להיות בכל זאת שירות ציבורי בסיסי שיהיה נתון ותמיד יפעל גם בימים שפתאום לא יהיה כדאיות כלכלית ליזמים פרטיים לעשות את זה. בכל אופן יש איזשהו דואר, זה דבר שקיים כבר מתחילת פחות או יותר ההיסטוריה האנושית. לכל מדינה היה או צריך להיות בתקופות רבות שירות ממשלתי שמבטיח תקשורת בסיסית. הדואר הנוכחי על הפנים, השאלה אם לתקן אותו בצורה יסודית או למכור אותו, כי אם הוא ימחר, בסופו של דבר הוא באמת יכול להפוך לזרוע השליחויות של רמי לוי. בסדר, אז רמי לוי יהיה מונופול עוד יותר גדול בשליחויות, יחד עם שופרסל, ומה יעשו אזרחי מדינת ישראל אם הם צריכים משהו מבלי שרמי לוי ידחוף לשם אוף בשקל?
תראה, אז מה שאתה בעצם אומר זה, המדינה צריכה לשמר את השירות הזה כי קיים כשל שוק, ולא, השירות הזה לא יינתן אם המדינה לא תנהל את זה, לא תחזיק בידיה את החברה הזאת, וזה לא בטוח. תראה, בתחום המשלוחים, כמו שאתה אומר, התפתחה תחרות, ודואר ישראל מתמודד בהצלחה עם תחרות, הוא זה שהוא חותם על גופים בינלאומיים, משווק להם, כאשר יש לו מתחרים מאוד אגרסיביים בתחום החבילות. בתחום הדואר הכמותי, משלוחים של ארגונים ענקיים, גם שם יש לדואר ישראל תחרות, ושם הוא מתמודד, למרות שיש לו עליו פיקוח מחירים מאוד הדוק. הסוגיה היא באמת הניהול של הסניפים, הרשת הקמעונאית, הבנק הדואר. יש תחומים שלמים שבהם הדואר יכול למלא פונקציות תחרותיות, להכניס שם תחרות ולהפחית את הרגולציה, ולהיות שחקן בשוק החופשי. תראה, יש למשל שירותים אוניברסליים, יש אזורים שבהם אף נפש חיה לא מגיעה, כפרים מרוחקים, ששם יש על הדואר מוטלת חובה אוניברסלית, וצריך להגיע לפעמים סניף, לפעמים רכב דואר כזה שמגיע...
לא, אבל אנחנו ראינו את זה מתחומים אחרים שאתה כיסית, למשל תחום הכבלים, איך יש הבטחה והתחייבות מסחרית של גוף פרטי להגיע לכל מקום, ובפועל הם צפצפים על זה ולא עושים שום דבר. אז אפשר להבטיח מעכשיו שביבניה לא יהיה דואר וגם לא יהיו חבילות.
אז זהו, אז אין ספק שגם כאשר הדואר יופרט צריכה להיות איזה פיקוח ממשלתי וכללים ברורים של מתן שירות שוויוני לכל אזרח בכל מקום, בצורה כלשהי. אגב, גם בהוט זה נעשה, נכון, אין להם כבלים, באזורים שב-8% מתושבי ישראל שאין להם כבלים, אבל החלק מהחקיקה היה שתיתן להם חלופה אחרת, מובייל או על גבי תשתית בזק, אז כן, צריך לתת חלופה לאזרחים, ודואר ישראל צריך לשרת אותם, אבל העמדה המתגבשת לפחות עכשיו במשרדי הממשלה, זה שאפשר להפריט את דואר ישראל ב-100%, לתת אותו לידיים לחברות פרטיות, זה עבד בעולם, במקומות רבים בעולם, הפריטו, והשירות הזה רק הלך
ונהיה רווחי יותר. נתי, אבל תקשיב, כולנו ערים לעניין הזה, שיש מתקפה או מגמה, נגיד, נקרא לזה כך, של הרבה אנשים שקונים אונליין ומקבלים משלוחים. אני כל פעם הילדים שלי שולחים אותי לכל מיני חנויות ברחבי העיר כדי לאסוף להם משלוחים מכל מיני מקומות, ויש פה באמת סגסוג אדיר של רכישות אונליין. נשמע שהדואר מפספס את החגיגה הזאת, כי אתה מדבר על הפסד של 650 מיליון שקלים, שאני מבין שחלק גדול ממנו זה בכלל הפרשה למימון פיצויי פרישה לעובדים. אבל בעידן כזה שבו יש כל כך הרבה קניות אונליין וקניונים מתרוקנים, זה לא אמור להיות מנוע הצמיחה העיקרי של הדואר?
את צריך לומר לזכות הדואר, הוא באמת עשה שינוי פנימי עסקי מאוד משמעותי, והוא עבר לתחום החבילות, הקים גם במודיעין מרכז ענק שמתפעל את זה, הוא השתפך מאוד. עדיין, העלות הגבוהה של השכר של העובדים שלו, והעלות התפעולית, הוא לא מצליח להתנהל תפעולית, אז זה עדיין מפסיד, אבל כן הוא עשה שינוי עסקי, ומירידה דרמטית במקור הרווח העיקרי שלו, מכתבים וסניפים, מכירות בסניפים, הוא עבר לחבילות, עשה את השינוי העסקי הזה, אבל לא מספיק ולא מצליח עדיין לעבור לרווחיות.
יפה, נתי טוקר, תודה רבה.
תודה.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
כתב ההייטק שלנו, תשמע, בינינו, בעולם ההייטק ובשוק ההון, רוב האנשים יודעים שהשוואים והמחירים והגיוסים הם ברמות שלא נראו מעולם, וחלקם הגדול מרגיש שיכול להיות שזה מנופח, בועה, כן, לא וכן הלאה. אלא שבפועל, כל האנשים האלה בדרך כלל לא אומרים את המילה בועה, כי זה לא נוח להם, זה לא מתאים לעסקים שלהם, הם כולם בתוך העסק הזה בעצמם, זה לא סוג הדברים שאתה רוצה לשדר ללקוחות, לעובדים ולשותפים. עד שבאים שניים, דווקא מהחשובים והמנוסים במדינה, ובאים ואומרים את זה בפורה מפורשת, והם עושים את זה אתמול. אז ספר לנו.
אז זה בעצם שני מייסדי צ'ק פוינט, שהם כבר הרבה שנים לא ביחד, אחד מהם זה גיל שועד, והשני זה שלמה קרמר, ושניהם בעצם בשתי שיחות נפרדות, הם מדברים על בועה. הם מדברים על ניתוק של המחירים מהפעילות העסקית, והשוואים בעיקר של הסטארט-אפים. שלמה קרמר אמר את זה לרגל הגיוס שלו, החברה שהוא הקים גייסה לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר. ואז גם נשאלת השאלה, בעצם רגע, אם חברה שגייסה לפי שווי כזה, איך אפשר, איך הוא יכול לדבר על בועה?
בדיוק.
אבל מה שמדהים זה שתמיד יש כאלה שהשווי שלהם יותר, המכפיל שהם גייסו לפי יותר גבוה. ובעצם בתעשיית הסייבר יש ממש, גם בגלל הצורך והמעבר לעבודה מרחוק ויותר שימוש באינטרנט וכו', יש הרבה אייפס סביב תעשיית הסייבר, וגם יש צורך בפתרונות נוספים, ויצא מצב שהרבה סטארט-אפים קמים, הם מגייסים לפי שוויים מאוד מאוד גבוהים, ורק שבוע שעבר ראינו חברה טוויז של אסף רפופורט, יזם מוכר, שגייסה לפי שווי של 6 מיליארד דולר, זאת חברה שהקצב הכנסות שלה הוא 30 מיליון דולר, זאת אומרת זה מכפיל פנומנלי, ובין השאר קרמר בעצם מתייחס גם לגיוסים כאלה.
כן, אבל תגיד, אנחנו מדברים על ההייטק, איזה שם קוד כזה, אבל הייטק זה הרבה מאוד דברים, זה מציוד רפואי, דרך אתרי הימורים וקלה בסייבר, וכשהם אומרים בועה הם מתכוונים לסגמנט של, רק לסגמנט של הסייבר, או למשהו שהוא מעבר לזה?
אני חושב שבמקרה הזה הם שניהם דיברו על, בעיקר על סייבר. שלמה קרמר למשל משקיע בחברת גונג שמפתחת טכנולוגיה שעוזרת לייעל פעילות של אנשי מחירות, שגם גייסה לפי שווי חריג של 7 מיליארד דולר, ואליה הוא לא רצה להתייחס. כן, אתה יודע, אנחנו בשיחה על הגיוס של החברה שלי, וזה לא נתייחס אליה. אני חושב שהם מדברים בעיקר על הסייבר, אם אתה שואל אותי, אז יש בעוד כל מיני תחומים, לא בכל תחום, יש תחומים שיותר זוכים לאייפ, בסוף זה קצת מאמרים על, על הסוסים המנצחים, והם אלה שתוברים, טכנולוגיות חינוך לא נמצאות בבועה.
אגב, יכול להיות שגיל שווד, שאנחנו יודעים שלצ'ק פוינט יש מדיניות של רכישות והשתלטויות על חברות, שהיא חסית מאוד מאופקת, הוא לא קונה כל מה שזז, והוא קונה במשורה, ואחת לכמה שנים, רוצה לגדול, אבל הוא לא רוצה לשלם את המחירים האלה, לכן מוטב לו להגיד בועה, וברגע שזה יתפוצץ, אפשר יהיה לקנות מאוד בזול.
אתה צודק, ועוד, ואני אוסיף, מעלה ומוסיף, שגם גיל שואד לא נהנה מהדבר הזה. שובעים מתגמלים חברות שצומחות מהר, וצ'ק פוינט צומחת בשיעור חד ספרתי, ולכן בזמן שהיא עלתה, לא זוכרת את הצועה, אבל בצועה מאוד 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 מתונה ופחות מהנסדק, כל שאר המניות סייבר זינקו לשמיים. אז יש לו גם אינטרס להגיד שזאת בועה ולהרגיע את המשקיעים שלו שיכולים אולי לשאול למה הצועה שלו יותר נמוכה. וכן, יש גם סימן שאלה לגבי השובעים של החברות. זה, אמנם לצ'ק פוינט יש מספיק כסף, יש לה 4 מיליארד דולר בקופה ויכולה לשלם את העוד 100 או 200 מיליון דולר, אבל ללכת ולשלם על חברה מיליארד דולר שיש לה, אין לה כמעט הכנסות, זה לא משהו ש... צ'ק פוינט תעשה, כי זה לא יזיז
לתמחת של ההכנסות. האמת היא שמה שיוצא דופן בכינוי של בועה על ידי שני האנשים הללו, זה לא רק עצם זה שהם אנשים מנוסים ומוכרים שאומרים את זה, אלא גם ההסבר הפיננסי שהם מספקים. הם אומרים, תראו, במקרה של ענף הסייבר, וניקח את ענף הסייבר כדוגמה אחת, הוא צפוי להמשיך לצמוח, באמת, תעשייה שצומחת, בסדר גודל של בין 10-15, אולי תהיה הפתעה, וזה יצמח בקצב של 20% לשנה, שזה יפה. אלא שהמחירים והשוויים של החברות, בעיקר החברות החדשות, אותם סטארט-אפים שציינת, כוללים הנחה מוסווית שהם צריכים לצמוח ב-70-80% לשנה, במשך 10 שנים ברציפות, כדי להצדיק את המספרים הללו. רק אז הם יתחילו להרוויח, ורק לקראת סוף ה-10 שנים יתחילו להרוויח הרבה כסף, כך שזה יצדיק את ההשקעה ואת כל השנים האלה שבהם כסף רק נכנס פנימה, ולא חזר למשקיעים. והוא אומר, זה הדבר שלא יכול להתקיים. לא יכול להיות שתעשייה תצמח ב-10-15%, ורוב החברות, כדי להצדיק את המחיר, יצטרכו לצמוח ב-70-80%. וכשהוא מסתכל על הפער בין שני המספרים האלה, הוא אומר, משהו פה לא מסתדר.
תראו, צריך להגיד גם עוד משהו, בעיקר לגבי צ'ק פוינט, אבל אולי גם לגבי קייטו של שלמה קרמר. כשאתה נותן לחברה אחרת מכפיל גבוה, אתה גם בעצם אומר שיש אופטימיות כלפיה, שיש תקווה שהיא תשתלט על השוק. בא גיל שווד ואומר, וויז, הוא לא אמר ספציפית על וויז, אבל לתוך העניין וויז לא שווה 6 מיליארד דולר, זאת בועה. הוא בעצם אומר, לא יכול להיות שוויז תשתלט על השוק, היא לא תחליף את צ'ק פוינט בעתיד, כי זה מה שהשווי הזה בעצם אומר. אז גם יש איזה מין אמירה על עצמם, אנחנו לא, אל תספידו אותנו.
כן, לגבי הסיבות, אם יש פה בועה, אז כמובן שיש פה שתי סיבות. אחת פיננסית, אין מה לעשות, הכסף זול ומשקיעים בכל העולם מחפשים מה לעשות עם הכסף. והסיפור השני זה השיגעון הזה באמת, האפשרות להקים חברה לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, ולקבל שווי תוך זמן קצר ששווה 2 או 3 או 7 מיליארד דולר. אני חושב שרק בהייטק אפשר לייצר סיפורים כאלה של עליית ערך כל כך גבוהה. השאלה, מה מבין שני האלמנטים האלה שווה לטפל בו כדי למנוע התפוצצות שתגרום אחרי זה, איך נקרא לזה, הרבה מאוד חללים יפלו בהתפוצצות של בועה.
בסוף זה שני דברים שהם שני דדים של אותו מטבע. ומה שמתדלק את זה מאוד, זה קרנות גדולות, קרנות של מגה פאנד, כמו אינסייד וטייגר גלובל וכו, שאין בעצם, יש להם הרבה כסף כי הריבית זולה, ואין אלה שאומרות, אנחנו נאמר על הסוסים מנצחים, והם אלה שמאפשרות להגיע לשובעים האלה כל כך מהר. אפשר להפריד את שני המשתנים האלה.
כן. המשקיעים צריכים לזכור שזה בסדר גמור למצוא את הסוס המנצח, אבל יש דבר אחד בטוח. לא כל הסוסים יכולים בתחרות סוסים לנצח.
וגם הרבה פעמים בועות פשוט מתפוצצות. כלומר, לא צריך לבוא ולעשות את זה בצורה יזומה. זה קורה כי זה קורה. יפה, עמרי זרחוביץ'. היה נעים ונחמד. תודה.
תודה רבה לך.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא כרגיל. סוף שבוע נעים, ולהתראות.
להתראות.